הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
שש דקות אחרי השעה שמונה, מה העניין? אני מסתבך לחוץ של האוזניות, לא יכולתי...
אז בגלל זה לקח כל כך הרבה זמן?
כן, פשוט לא הצלחתי... מה אמרתי? שמונה? שבע? שש דקות אחרי שבע בבוקר, מה קורה שרון?
בסדר, מה העניין עם טל?
בסדר, לא, אני ממש...
אתה ממהר? אתה צריך ללכת לאנשהו?
לא.
אתה נשמע נורא נחפז.
אני, כי ממש התמודדתי פה עם החוץ של האוזניות, הוא כאילו מישהו מהצופים קפץ סנדה, וחיבר אותה לשולחן איכשהו...
יותר מזה, אולי זה היה מכוון. אולי מישהו עשה לך את זה בכוונה.
סבוטאז'.
סבוטאז' ממש, כדי שתאחר.
יש פה, אתה כאילו מעלה את זה כאיזו אפשרות מופרכת, אבל קוראים פה סבוטאז'י.
היום, עם כל מה שקורה במדינה, אתה יודע, אי אפשר לדעת. אתה לא יכול... אתה צריך להיות כזה חשדן, לבוא ולומר, רגע, אולי זה אני עשיתי את זה אפילו. עד כדי כך.
כלומר, כלפי עצמי.
אתה עם עצמך?
כן, כן.
אולי אני, אולי איל... כאילו, אתה צריך לחשוד בכל אחד שעשה את הקטע הזה עם החוט עכשיו.
אתה מציג את זה כאילו זאת איזו אפשרות...
הזויה.
אתה יודע, קונספירטיבית, אבל המחשבה הראשונה שלי היא הייתה, מי חיבר...
לא, כי אני ראיתי מקודם את איליל יושבת פה בכיסא דרך אגב.
כן, איליל,
וידו... סדרת שם הדברים במחשב.
וידו היה פה באולפן רגע לפני שהתחלנו...
יש פה מצלמות, לא?
לא בפנים.
לא, יש פה מצלמות... לא, מצלמות ביטחון. בטוח יש.
בתוך האולפן?
כן, אנחנו נבדוק את זה.
צריך לדבר על זה, רגע.
מה קורה? רואים שחזרת לארץ, ורואים שזהו, זה נגמר.
כן, זהו.
רואים שזה נגמר.
כן. מה שלומך? אני יודע מה שלומך.
אתה שואל את זה כאילו, אבל אתה לא שואל את זה שאלה רטורית.
לא, לא.
האמת ש... טוב, מה שנקרא, הכל בסדר, כולם בסדר, אבל אני סובל.
סופל מכאבים, פיזיים.
אין פה מצלמות, אבל אני פה עם קרית חימום, זה כבר כמה ימים. וכל, אני עם כאבי גב מטורפים. זה קורה לי כל כמה חודשים, אבל כאבי גב, כי באמת אין דבר יותר גרוע מזה. יש דברים, כאילו יש, יש הרבה דברים הרבה יותר גרועים מזה, בעיקרון, אבל לאדם הסטנדרטי, באזורים הסטנדרטיים של הכאבים.
בדיוק, זה באזורים הרגילים.
בזה של היום-יום, כאילו, אז הוא שעכשיו סובל מכאבי גב, תדעו שהוא הכי סובל.
כי כאבי גב, במיוחד, אני רואה אותך מתקשה להתנייד, ואחת ל-20 שניות...
קם ומתמתח.
עומד, מותח, מתכופף, משהו. זה מלחיץ, אני חושב שזה מלחיץ, כאילו.
את מי שליד?
לא, את מי שיש לו, כי אתה...
כן.
כי אגב, זה תמיד משוייך איכשהו ל... לא יודע מה, לאיזה פגיעה בעמוד השדרה כזאת שתוביל, לא יודע, שיתוק או מגבלה כלשהי, זה נורא נורא...
מה שמפתיע אותי בשיחה שלנו כרגע, שאנחנו כבר חצי דקה מדברים על כאבי גב, ועדיין לא באת ואמרת לי, תשמע, יש לי בשבילך מישהו, יעשה לך קסמים, חירופק, אתה הולך אליו, אתה מחר קם על הרגליים. נכון? תמיד בשיחות האלה של הגב...
אנשים רואה רוצים כאילו לעזור, אבל בעצם להשוויץ בידע שנמצא אצלם.
אני אגיד יותר מזה, הדבר שהכי זהה לזה, זה החומוסיות. אוקיי, זאת אומרת, הבן אדם, הוא יודע בוודאות שזו החומוסייה, או הפלאפל, הכי טובים בארץ, בדיוק כפי שהוא יודע שיש לי את המעשה, את הכירופרקט, אין עליו, אבל יש עליו, או שיש עוד הרבה כמור. אז אני שמח שעדיין לא נתת, וגם את ההצעה האולטימטיבית, לך תשחה.
אז אמרתי לך כבר.
כן, אבל לא על הגב, אמרת לי בכללי, כאילו, לך תשחה.
זה טוב לגב.
טוב לגב, וזה באמת טוב לגב.
זה באמת ספורט מאוד טוב, שאין בו חבלות ואין בו...
אבל אני נתפס לגב בגלל ספורט, דרך אגב.
אבל כדורסל כזה,
לא? לא, לא, חדר כושר קצת וזה עניינים, אז...
לך תשחה. לך תשחה, ואני גם מכיר מישהי שעושה קסמים.
הכי טובה בארץ כנראה.
הכי טובה בארץ.
ואחריה יש לא רחוק ממנה חומוסייה.
בדיוק, כבר נסעת לשם, אז מאחורי הסופר?
אגב,
כאילו זה גם תמיד נכון, חומוסיות הן במיקומים חייבים כאילו עם איזו הדרכה.
זה כמו שהיית...
כי אתה לא תמצא אותה לבד, הלא חומוסייה שסתם נמצאת במקום ממש ממש מרכזי, היא בטוח לא טובה, כמו זאת שנמצאת מאחורי תחנת הדלק, שזה חלק כאילו מהגלוריפיקציה של המרדף הכי האותנטי ביותר.
כדי להגיע לחומוסייה הכי טובה, אתה צריך, כמו שזוכר שפעם בבתי קולנוע ישנים, היית עובר מבוכים כדי לצאת החוצה? אז זה כאילו ככה, אתה צריך לעבור דרך הסמטה הזו, וליד הפח הירוק, תלך ימינה, אבל עוד יותר כואב לי, כאילו, איפה, איזה מצב בריאותי, פיזי, אני נמצא היום, לעומת ההישג הספורטיבי הבאמת מדהים שהיה אתמול, שאני מניח שהרבה שמוע, אבל אולי לא, שישראל זכתה במדליית ארד בריצת מרתון לנשים.
כן, ישראל זה דרך
לישראל.
מדליה לישראל, בדיוק. ספורטאית מדהימה בשם לונה צ'מטאי סלפטר.
סלפטר. סיפור סינדרלה, דרך אגב.
סיפור מדהים.
אני אגיד לך...
סיפור מדהים.
מישהי שעלתה, מה זה עלתה? לא עלתה. היא הגיעה ב-2008 לעבוד בבית הקונסול...
לא, הגיעה ללמוד פה. הגיעה ללמוד.
אבל התחילה לעבוד, כן.
ומנה את שהותה פה באמצעות עבודות ניקיון.
בבית הקונסול הקנייתי.
כן, היא באה מקניה.
ואז ראו אותה פשוט רצה על החוף או משהו כזה, ומישהו בא ואמר לה, לכי תתאמני. לכי לאיזה קבוצת אימון, ואולי תצליחי להשתפר, קרה שהיא רצה ממש טוב.
כי אותו אדם שראה אותה, רואים, שאתה רואים...
מי שמבין, הוא יודע.
כן, מי שרואה מישהי רצה, והוא רואה את הפוטנציאל, רואה את הסגנון, רואה את זה. בוא נגיד לך, אם מישהו יסתכל עליי רץ מהצד, אף אחד לא ישלח אותי לשום...
ישלחו אותך לשחות.
בדיוק. יעצרו, אתה יודע, נגיד בובו.
סטופ, סטופ. אבל ראו אותה, ואז שלחו אותה, ואז בקבוצת אימון הזו, היא הכירה את דן סלפטר, שהוא הפך להיות המאמן שלה, ולימים גם בן הזוג שלה, הם התחתנו, סיפור אהבה יפהפה, וב-2016 היא קיבלה גם אזרחות ישראלית, ואז התחילה לייצג גם את ישראל בתחרות בינלאומיות, והיא הייתה אלופת אירופה דרך אגב לפני כמה שנים, ואתמול זכתה במדליית ארד בריצת מרתון, עכשיו...
כן, וגם זכתה ב-10,000 מטר, והרבה...
כן, כן, היא שיאנית, גם כל מיני הישגים...
הסיפור המשמעותי איתה, אגב, אתה יודע, יש תמיד את הדיונים האלה על ספורטאים שעושים הישגים עבור ישראל,
או לא ישראלית,
או לא ישראלית. אז קודם כל, זה גם תמיד אלה דיונים שהם נגועים בגזענות סמויה וגלויה.
כן. והיה את זה הרבה נגד רוסים בזמנו, בשנות ה-90, ששבלו...
וגם ממש לאחרונה, אתה יודע, מיננקו, יש המון... ווואלה, מה לעשות שאת רוב ההישגים המשמעותיים של מדינת ישראל, המשמעותיים, אני אדבר בענפים מרכזיים.
בענפים אתלטיקה, בענפי אתלטיקה.
כן. הביאו אתלטים ואתלטיות שלא נולדו בארץ.
כן.
כי מה לעשות, תשתיות במקומות אחרים הן טובות יותר. ועכשיו פה זה נכון שהיא לא באה כאתלטית מקצוענית, ואתה יודע, עוזרך או משהו כזה, היא באמת עשתה פה את הדרך הספורטיבית היא שלה, היא
בדיוק,
כאן.
היא למדה הכל פה, זה לא שמה שנקרא, הובהה כמוצר מוגמר, להפך, הכל פה, היא עדיין לא כך טובה, נגיד, בעברית, אז מה, אבל כי עסוקה בדברים אחרים, אבל צריך להבין...
אבל היא 14 שנים פה, זאת אומרת, אין פה בכלל...
אין פה בכלל שאלה, היא ישראלית...
ישראלית כמו כל הישראלים.
כמוני כמוך וכמו כל המאזינים, אבל צריך להבין, אני ככה אבין מעולמי, ריצת מרתון זה לא הכי יוקרתי או הכי פופולרי, אבל זה כן הכי, איך אני אגיד את זה, פולקלור של אתלטיקה, הרי זה אחד הדברים היחידים שנשארו, מה שנקרא, מהיוון העתיקה, מהאולימפיאדה, למעלה מ-42 קילומטרים.
השם מרתון.
מרתון זה כן, יווני.
זה על שום העיר שרץ אליה אותו שליח שהביא את הבשורה.
שליח פיצה, כן. אז כאילו זה מאוד מאוד יוקרתי גם לזכות במדליית ארד במרתון, וזה באמת מדהים. ואתה כרץ, לא...
זה כל כך מרגש לי שאתה אומר את שמי כאילו באותה נשימה יחד איתה, כי אני אתמול הסתכלתי על הריצה. ישבתי לא את כל השעתיים ו-20, אבל את ה-40 דקות האחרונות ראיתי, אני...
חובב, כאילו.
חובב, באמת חובב. הן רצות, קודם כל היא גמרה, היא עשתה את הריצה נדמה לי ב-2.18 המרתון. תקשיבו, זה כל כך מהר. אנשים לא מבינים, אתה יודע, הטובים שבחבריי, שאנשים שעושים איירון מן, ואנשים שעובדים...
איזה חברים יש לך?
כן, כן. כאילו בוא נגיד בקרב החברים אני ממש הכי גרוע בריצה, אני ממש כן, אני לא, מעולם זה לא היה הפורטה שלי הריצה, אני אוהב לרוץ מאוד, אבל זה
אפילו... תמצא חברים חדשים.
כן, אבל בוא איתי לברכה, אני אראה לכם איפה מי משתין בחלור,
מאיפה משתין הדג, מאיפה משתין הטל
בדיוק. אבל חברים שלי שעושים, אתה יודע, איירון וכל מיני,
ובעודך מדבר על איירון מן, אני שם את הכרית חימום על הגב ממש כאילו as we speak.
המאבק לרדת משלוש שעות במרתון הוא נורא נורא יוקרתי. זאת אומרת, יש את המועדון הזה שנקרא סאב שלוש, שאם הצלחת לעשות מרתון בפחות משלוש שעות, אתה וואו.
אתה עילוי.
באמת, עכשיו, היא עשתה את זה ב-40 דקות מהר יותר מהשלוש הזה, שכבר הוא עצמו נחשב
והיו לו תוצאות גם טובות יותר דרך אגב.
כן, זה לא השיא האישי שלה. עכשיו, זה קצב, כשבריצות למרחקים ארוכים מדברים על לקילומטר, אתה לא, אתה יודע, כמה אתה רץ לקילומטר. נדמה לי שההישג שעשתה אתמול הוא משהו כמו 3.20, 3 דקות 20 לקילומטר. זה מהר ברמה ש... לא יודע, אני רוכב אופניים במהירות הזאת.
משהו כזה.
אם הייתי רוכב אופניים לידה...
הייתם מתחרים על הבחורה.
אני הייתי כאילו מזיע בדיווש, והיא רצה, ואתה יודע,
כי זה הקילומטר השני שלישי שלה, ולא ה-50-60.
כן. זה מדהים, זה באמת הישג מדהים מה שהיא עשתה, וזה כמובן מדליית ארד, וזה כן, אתה יודע, כבוד למדינה, למרות שהמדינה, בוא נגיד האמת גם, 99% מהאנשים שנחשפו לידיעה הזאת שמעו את שמה אתמול בפעם הראשונה.
או בפעם השנייה, כשהפעם הראשונה הייתה לפני שנה באולימפיאדה, כשהיא הגיעה כמשהו עילוי ואולי מדליה, וכולנו רוסים הרי מדליות באולימפיאדה, ואז היא הוכיחה לנו ש, אתה יודע, קורה, אבל היא הוכיחה לנו שהיא מאוד מאוד ישראלית.
זהו, אם יש ויכוח על הישראליות של לונה צ'מטאי סלפטר, אפשר להכריע אותו בכמות הפשלות שקרו לה בתחרויות
גדולות
עד שהגיעה להישג הזה. נדמה לי שהיו שלושה דברים מונומנטליים, כי סומנה כעילוי שיכול להביא תארים בינלאומיים מאוד מהר, היא באמת כישרונית ברמה מטורפת. אבל פעם אחת נדמה לי שהיא טעתה בהקפות ועצרה הקפה אחת מוקדם מדי כשהיא הובילה
משהו כזה,
ואז כולם עקפו אותה כשהיא חגגה. באמת זה משהו נורא נורא,
איזה ספירה לא נכונה.
פעם אחרת היא עצרה בגלל כאבי מחזור
באולימפיאדה, כאילו היו לו תקפציות בטן ועשו לו מחזור, ואז גם היא תרצה את זה. עכשיו זה נכון, אין פה תירוצים, אבל אנחנו אומרים אוקיי, תירוצים של ישראלים, אבל
נכון. ואתה יודע, הרבה פעמים שזה גם גברים מדברים על הספורט, היא כנראה סובלת, ואז היא העלתה את זה לשיח הציבורי, לפחות הספורטיבי, של כאבי מחזור, שתופעות של כאבי מחזור ממש 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 חזקים, שמשתקים את היכולת. אז בעצם זה שהיא רצה משהו כמו 30 קילומטר, תחת הכאב הזה בכלל
זה היה,
כן? והיה עוד איזה סיפור גם, שהיא עוד פרישה משמעותית, גם עם כאבים...
אבל עוד פעם, זה עניין, אבל כן, היו לה כזה פשלות ישראליות, אבל עדיין היא...
שהם על הרצף של פשלות ישראליות דומות בתחרויות...
בהיסטוריות גדולות שהופכות אותנו למי שאנחנו, ולמה שאנחנו, ולאיך שאנחנו, אבל היא באמת, היא להסיר בפני את הכובע, והיא סיפור סינדרלה ספורטיבי, והיא סיפור השראה גם לזה...
זה הוכחתי שתגיד את המילה השראה.
היא השראה
במובן הזה של... לא של ההישג, אלא של הלהתאושש מהמכות האלה שהיא חטפה. כי אנשים גם צריכים להבין מה זה להתאמן לריצת מרתון. זה...
אז אתה מבין את זה, אני...
אני מעולם לא רצתי מרתון. מעולם עשיתי כמה חצאים, אבל לא, מעולם לא רצתי מרתון.
אבל אתה רץ קילומטרים.
כן, אבל זה, אתה יודע, זה כל כך לא בליגה שלי, גם כחובב, זה לרוץ מאות קילומטרים בשבוע כדי להתאמן לריצת מרתון. זה לרוץ, וכל פעם לבנות את עצמך לכושר תחרותי לקראת התחרות הספציפית. זה אחרי גם שהיא קיבלה, אתה יודע, כאלה מכות שחלקן היו ממש מביכות ברמה תודעתית ציבורית, ולהיות מספיק מחושלת ומספיק חזקה ולהתגבר על כל זה ולהגיע ובמאני טיים, ותחשוב את החרדה, כן, שאת רצה ומגיע, לא יודע מה, קילומטר ה-30 וה-35.
וכבר היית שם בסרט הזה.
היית שם, וכבר הובלת, והיית קרובה למדליה, וקרובה לזכייה באיזה, ותמיד קרה איזה משהו כזה משבש.
לגמרי.
אתה בסטרס משוגע, איך? אני אתמול כשראיתי אותה על קו הסיום, ב-500 מטר האחרונים, אני אומר לך, דפק לי הלב.
וואלה.
דפק לי הלב בטירוף, שלא יקרה משהו. שלא יקרה, שלא פתאום
טיפול,
שלא מישהו מהקהל יזרוק איזה בקבוק מים והיא תימד עליו. עכשיו,
שלא יבוא גם מישהו מהקהל, היו סיפורים פעם על אוהדים שבאו ודחפו רצים.
והיא הייתה מישהי במקום הרביעי, שבאיזשהו שלב היא תפסה ממנה מרחק, אבל בשוט הטלוויזיוני,
בזווית,
שלקראת של כמה מאות מטרים האחרונים, זה לא צולם מלמעלה שאתה רואה את הפער, אלא זה צולם מלפניה.
פרונטלי.
ואז היא... המקום רביעי, היא הייתה כאילו קצת מטושטשת, אבל בוא נגיד באותו גודל יחסי של לונה, ואמרתי עשי פאק מה קורה, לא מאמין שזה קורה לו, דפק לי הלב בטירוף.
איזה מדהים זה.
והיא הצליחה, זאת אומרת, היא הייתה מספיק גם רחוקה מן המרחק של כמה שניות טובות.
כן, מדהים. טוב, השיחה הזו ממש ממש כיפית, אבל אני צריך לקום להתמתח קצת.
אתה רוצה שאני ארתיח עוד קומקום חשמלי כדי לרענן את המים בבקבוק החם?
אני אלך, אני אלך להביא בהפסקת.
אתה אלך, תיזהר.
אני אלך, אני אחזור.
אתה תחזור?
אני מקווה שאני אחזור עוד סוף הפרסומות. השיר. רני אבו.
חייב איזה שיר יצא, חייב. יפה.
Yeah.
תכף אנחנו עם המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, הכתובת שלכם להתנהלות פיננסית נכונה. חפשו בגוגל המרכז לצמיחה פיננסית ותוכלו ללנות ממגוון קורסים והרצאות דיגיטליות בנושא התנהלות פיננסית נכונה, ללא עלות ומבלי לצאת מהבית. מי המשפחה שהכי קינאתם בה בילדות? ולמה כמובן?
יש לי סיבה. הייתה משפחה לידינו שלא היו, לא היו לה כאבי גב. נורא קינאתי בהם.
חבר, חברה, מישהו מהכיתה שלכם, שכנים, משפחה שקינאתם בהם, ולמה?
ולא רק בגלל ענייני כסף, כאילו שהיה, זה אולי היו יוצאים לבלות יותר, היו...
היו ממתקים חופשי.
כן, זהו, האמא הייתה נותנת ממתקים, האמא הייתה נותנת לצאת עד מאוחר.
אבל תנו סיפור, כאילו, מה זה גרם לכם לעשות, או להרגיש, או איך זה משפיע עליכם עד היום. 1-907-2-99-99, המשפחה שקינאתם בהם בילדות, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
לחסוך בגדול בחופש הגדול, בחסות המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים. מרגישים שהכסף נוזל לכם מבין האצבעות? חפשו בגוגל המרכז לצמיחה פיננסית ותוכלו ליהנות ממגוון קורסים והרצאות דיגיטליות בנושא התנהלות פיננסית נכונה, ללא עלות ובלי לצאת מהבית.
ספי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר אור, ספי.
ספי בת, מה העניינים?
מה נשמע?
איזה כיף, מגניב.
זה יוספה בטח, לא?
קוצץ לפני שנים רבות.
אוקיי.
מגניב ממש.
קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אתם מספרים לנו הבוקר על המשפחה שממש קינאתם בילדות, מי אלה היו ולמה. בבקשה, ספי.
תודה רבה. אז כשגדלתי, בסוף שנות ה-80, הייתה בדיוק מולנו בבניין, בקומה, משפחה שחזרה משלחות בחול. והבן הגדול שלהם היה בגיל שלי, התחברנו, ופשוט היו להם, חתום ארצות הברית לדעתי, המון המון קלטות וידאו שוות שלנו לא היו, של סרטים שעוד לא יכולנו לראות בארץ.
וואלה.
עכשיו, אני לא זוכרת הרבה דברים, אני זוכרת שמאוד נפעמתי מהסרט פנטזיה של דיסני, היום בעיניי הוא מחריד, אבל...
כן.
בזמנו זה היה ממש מרגש, היה אפשר לראות את זה. חוץ מזה, ההורים שלי היו קרייריסטים, וטיפה פחות נוכחות בבית. עכשיו, האימא של המשפחה עדיין לא מצאה עבודה. אני לא יודעת אם חיפשה או לא, אני הייתי ילדה בעצמי, אבל היא כל הזמן הייתה איתם ועשתה איתם יצירות, דברים מטורפים.
אני מספרת פה שני דברים שונים. אחד, קלטות וידאו מאמריקה, מובן.
שזה עניין מאוד מאוד ספציפי.
ספציפי וזה. והדבר השני, את מדברת על אמא נוכחת. זה כאילו בסקייל שונה, כן?
אני לא רוצה להסתבך עם אמא שלי.
כן?
היא בהחלט, אחלה אמא, הייתה מנהלת תיכון. מהסיבה הזו היא הייתה פחות שעות בבית.
כן, כמובן. אני
חושבת נפעמתי גם. מהמשחקים שיצרה להם לבד. היא הייתה יוצרת לבד ספר שהנחש מטייל וכל מיני דברים בסגנון הזה. בקיצור, ביליתי שם המון 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 שעות.
אז גם בילית, זאת אומרת, כן מצאת את עצמך הרבה בבית שם.
קודם כל, זה בדיוק הייתה הדירה ממול. הילד הגדול היה בגיל שלי, היינו חברים טובים.
אני זוכר שוב בשנות ה-80 משפחות שנסעו לשליחות, גם לי היה חבר כזה טוב שנסע לשליחות לארצות הברית, וזה תמיד היה כאילו כל כך וואו, כל כך כאילו התרשמתי וקינאתי, והם היו באים בקיץ, ואז אפילו טיפה כבר היה נדבק איזה שמץ של מבטא אמריקאי כזה לשיח, וזה היה נראה כאילו אנשים שראו את העולם הגדול באים, מביאים קצת, מפזרים את אבק הכוכבים שלהם בחזרה.
רואים כבר את הסוף של בדלס, מי ירה בג'ייר.
כן,
הם כבר שם בסוף.
ואצלנו זה לקח עוד שנתיים, לא יודע. אבל עניין האימא, הוא...
כן. הוא יותר עמוק, זאת אומרת, הוא יותר עמוק, אבל... זאת אומרת, גם בוא נגיד ככה, האימא הייתה רואה אתכם קלטות? כי אז זה יכול להתחבר.
את זה אני לא זוכרת את זה ממש, אני זוכרת אותי ואת הילד הגדול יושבים בסלון בסופים, היא ממש זוכרת איפה הייתה הטלוויזיה, הלא גדולה, אבל זה ממש היה מרגש, היו את הקלטות האלה.
קלטות, והם גם היו אז בשיטה אמריקאית, אז גם אי אפשר היה בטח לקחת מהם ולראות את זה בווידאו פה בישראל. כי
הייתה שיטה אמריקאית?
ברור, היה NTSC ופל, זה שתי שיטות שונות, לא יכולת להביא סרט מארצות הברית, שתי שיטות שידור שונות לגמרי.
לא זכרתי את זה.
כן, כן.
ספי, יש לך ילדים היום?
כן, יש לי שני ילדים. אחד מהם כרגע מול האקסבוקס, בכבוד החופש הגדול.
לא הכנת לו ספר עם נחש?
כבר 7:30?
מה, סליחה?
לא הכנת לו, אני שואל אם לא הכנת לו ספר עם נחש. את היום, את מפצה כאילו, או יכולה, או מנסה במיוחד, בגלל שראית את האמא השכנה?
אני לא חושבת שיש לי איזושהי תחושות פיצוי שקשורות ספציפית לשם, אני כן מנסה להיות יותר נוכחת.
לא, דווקא דיברתי על קלטות, אם את מפצה בעניין של כאילו להביא סרטים מעניינים לילדים.
זהו, היום אתה פותח את זה, אתה יודע, הכל זמין, שום צורך ושום
רצ... יודעים מה זה קלטות, עוד
כן. טוב, ספי, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, יום טוב.
דור?
אהלן.
מה קורה? אחלה דור, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות. הבטיחו את מקומכם בהרצאה ייחודית, ניהול תקציב משפחתי והתנהלות כלכלית בחופשת הקיץ. זה קורה ב-27 ביולי ב-8:30. חפשו בגוגל, המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים. ספר לנו דור.
אז אני גדלתי בבית מאוד אשכנזי. אבא שלי עלה בגיל יחסית מאוחר ממזרח אירופה, מהנדס... הכל היה מאוד מוקפד, לימוסי שולחן, לא קמים לפני שהבן אדם האחרון סיים וכולם קמים, מרפקים צמודים לגוף כשאוכלים ולא שמים מרפקים על השולחן. שעה מתי יוצאים, מתי חוזרים, גם כשאני הולך לבד, ובאמת מאוד, היו מאוד קפדנים כאלה. ובדירה, בקומה, באותו בניין, היה לי חבר... שההורים שלו היו ההפך המוחלט, אמא שלו הייתה רקדנית, אבא שלו היה מדריך טיולים עם צמה.
מדריך טיולים עם צמה?
צמה.
עם צמה, עם צמה, עם כל האוטפיט.
כל השטנץ, מה שנקרא.
פרי ספיריט, משהו כאילו...
הולך עם סנדלים ומכנסיים.
פריקי, היפי, משוחרר.
גם שנות ה-90, אני חושב שהתחילו יותר לגלות את הודו הישראלים, והם היו חזק בתוך הטרנד.
שוואלים גם,
אוקיי. בדיוק, כל
המשפחים שוואלים.
וזה יצר מצב שכל פעם שהייתי רוצה לעשות משהו והיו אומרים לי לא, הייתי צריך ללכת לאותו חבר והיינו מבקשים מההורים שלו והם היו אומרים ברור מה שאתם רוצים, אנחנו סומכים עליכם.
תן דוגמאות ספציפיות.
אתה זוכר משהו?
אני זוכר שהיה, שוב, אני מדבר פה על גילאי יסודי אפילו, שהיה איזשהו גן שעשויים שהיה מגניב יותר מזה שהיה לנו ממש ליד הבניין, והוא היה רחוק יחסית, מרחק שהיום אני...
דור?
לילד בן 10 ללכת.
רגע, פספסנו אותך, זה הושתק לרגע?
גן שעשועים רחוק אמרת.
כמה רחוק אבל?
רחוק שהיום אני חושב שזה לא סביר לתת לילדים קטנים ללכת אליו. לא יודע, 2 קילומטר, 3 קילומטר?
זה הרבה בשביל ילד בגיל יסודי לבד, הרבה.
נכון, ההורים שלו לא שאלו איפה זה. אם זה הגן, אם זה גן השעשועים שעושה לכם נעים ושם הכיף לכם, אז לשם תלכו.
שם אתם מתחברים לעצמכם, כזה?
בדיוק.
שמה, זה קלאסי, זה קלאסי, זה...
היו אוכלים מה שרוצים, היינו מגיעים לשם אחרי בית ספר, אז מה שאנחנו רוצים אנחנו יכולים לאכול, אנחנו יכולים לאכול איך שאנחנו רוצים, מול המחשב, המידה, עם הידיים, מה שבא לנו.
ובלי קומפוט בארוחת הערב.
בלי קומפוט ובלי דיווח שאת יציאה, שאת חזרה, או לבלות את ימי שבת בבדיקת רמת המתמטיקה.
וואו, 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 קשוח.
לא, אבל...
תגיד, איזה... בן כמה אתה היום?
אני היום 32.
ויש לך ילדים?
לא.
כשהיא הולכת...
אין ילדים, אבל אני יכול להגיד שלאחותי יש ילדים.
כן.
לצערי.
רגע. מישהו מתקשר אליך בדיוק.
אתה מזהה את אבא ואמא או את אבא ואמא של השכנים?
אף אחד לא מתקשר אליי.
מה אמרת שאתה מזהה לצערך?
שאני מזהה בהתנהלות של אחותי קצת מהנוקשות שהייתה כלפינו.
כן.
ואנשים שמכירים אותי הרבה שנים אומרים לי שאני קצת מזכיר את אבא שלי באופי, אז אני לא יודע אם יש פה תיקון.
שמע, אני חושב שהדרך הטובה היא, אתה יודע, באמצע. זאת אומרת, גם לתת איזושהי מסגרת שהיא מחזיקה והורית עם גבולות ברורים, אבל גם לא להיות משוגעים, כן?
אני גם יודע היום לזהות ששני ההורים שלי הגיעו בכוחות עצמם מאוד רחוק מעבודה קשה והכל, אבל בתור ילד זה היה מאוד נחמד ללכת לסלונים הפוטונים ולא לספות האור הלבנות שאסור לאכול עליהם.
אני חייב להגיד שאני נורא מזדהה עם דור, והיום כמי שיש לו ילדים זה הרבה יותר קשה לעשות את התיקון במרכאות, מה שנקרא. להפך, אני חושב, אני גם ככה פחות או יותר נגיד ככה בדברים כאלה, אני דווקא נוטה יותר לכיוון שאפילו יותר מאימא. כאילו, אני יותר מפחד. אני יותר פחות, אל תלכו לגן שושבים.
לא, השאלה אם זה מפחד או מתוך איזה, אתה יודע, תפיסה חינוכית כזאת נוקשה, עקרונית.
זה מה שאני גדלתי בו, אתה יודע.
שבת מתרגלים מתמטיקה.
לא, לא, לא.
ספות, אור, אתה לא יושב. שבת מתרגלים מתמטיקה, זה שלוש מילים שאני מקבל צמרמורת, אפילו...
כל אחד בנפרד. כל אחד בנפרד.
ואם הרמה לא מספיק גבוהה, אז גם אתה מקבל שיעור פרטי של שעתיים שלוש.
בשבת, דרך אגב.
בסדר, אבל...
בשבת מהבא, כמובן.
כן. זאת הדרך להצלחה, אולי אפשר להתנחם בזה, נגיד.
או לתרומות.
טוב, דור, תודה רבה.
תודה לך.
תודה.
למי ניתן 600 שקלים לקניות? האם לדור עם הסיפור הזה, או ספי שאצל השכנים שחזרו מארצות הברית?
עם קלטות, ועם הנוכחת.
שישתכן.
אני בעדור.
או אפשר לחלק, אני חושב שהם חמודים שניהם.
שיקנו, שתקנה בזה קצת קלטות. כן. אבל תראה, ישנות כאלה, VHS.
יש לי, מלא עוד.
ואתה צופה?
לא, אבל אני עושה איזה פרויקט של... טוב, לא משנה, לא עכשיו. הזדמנות אחרת.
הזדמנות.
אנטי-סוציאלי. עידו כהן, בוקר טוב.
אהלן.
זוכר עשינו ביום ראשון.
רגע, בדיוק. אז אני רוצה לציין שאני מקווה שהמסר עם האוזניות בבוקר הוא עבר. בפעם הבאה.
פעם הבאה שאתם עושים אנטי-סוציאלי בלי עידו.
מסתובב לי ביום ראשון ברחבי התחנה. במקרה נופל על תוכנית בוקר. שמה אני שומע?
בתחנה אהובה עליך.
חיקויים שלך.
ממש, כל מיני דברים.
אבל לא דגדגנו את הרמה, זאת אומרת, לא היה...
זה אתה אמרת.
אני שואל, לא, אולי, כי אפשר להשתפר.
אני מודה לך שהתאפקת עם הראש הקרות של הסוס.
כן, כן.
מיטתי, והסתפקת רק בקשר בלתי ניתן להתרה באוזניות. אבל...
בוא נגיד כאן, זאת ההתחלה, כן?
יפה, לא נעשה זאת שוב.
כן, בטעות אפילו. טוב, מעולה, אז אתם מוכנים? נתחיל?
Yes.
אז בואו נתחיל עם גבר בינלאומי שהיה בכותרות בשבוע האחרון. I love myself, I love you.
שמע כמו שם משיר, משפט משיר. ג'ייזי?
לא.
Love myself, I love you. דונלד טראמפ, אולי הליוונה ש...
לא, אבל...
שמתה.
שמתה, כן.
טוב, אז הוא אומר. טוב, I love myself. אני חושב שאפילו הוא טיפה רגיש יותר.
לא חשבתי על כל המשפט פתאום.
בן אפלק?
לא.
מעניין.
הוא בטח יגיע מתישהו בהמשך, אז...
bury yourself.
אוקיי, ממשיכים?
כן.
איביזה, יורו טור.
אוקיי, זמר, אנחנו, אוקיי, זמר, יורו טור, קולדפליי,
לא.
איביזה?
מי היה באיביזה?
זה משהו שמסיבות, איביזה.
דיוויד גטה?
לא.
I love myself.
לא, אני אומר לך, זה משפט משיר.
איך המשפט הקודם
עליו?
I love myself, I love you.
זה ממש משפט משיר. בעבר בינלאומי, שהיה בכותרות.
כן.
לא עולה לי.
My tour of Europe and the Middle East started, see you in Israel.
ג'ו ביידן?
לא.
בערב הסעודית ביביזה.
לא, לא, אני יודע, נו, הוא ברח לי השם.
שהוא אמור להגיע לפה?
זה ההוא.
ניקי פול,
ניקי ג'ם. שחבל שהוא בא בכלל.
הצלע,
הגיע מסטול מביזה.
מביזה, עכשיו הכל מובן.
עיכב את עומר אדם.
I love myself, I love you, I don't like your fans.
חצי שעה איחור, מה שגרר את כל ה...
אגב, הוא גם בא להופעות פיצוי?
נראה לי שיעדיפו שלא. אומרים שזה היה לא חיזוק, היה כמו מופע חימום בינוני. בואו נמשיך עם אישה ישראלית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. היא עוד תשוב.
שוב תזרח השמש?
לא, היא עוד תשוב.
אישה ישראלית
שהייתה בכותרות.
היא עוד תשוב?
היא עוד תשוב, כן.
היא מדברת על...
זהבה גלאון.
טוב.
אז היא כתבה על עצמה?
לא, על תמר זנדברג. היא עוד תשוב, בדיוק, כן.
היא עדיין דרך אגב כתבה אתמול בטוויטר, אני...
הודיעה כשהיא אמרה להודיע.
ואז היא כותבת, ואז היא עשתה את זה מצחיק. אני חוזרת. אני חוזרת כשהיא אמרה להודיע, הודיע. מצחיקה, בחורה מצחיקה.
בואו נמשיך עם גבר ישראלי שהיה בכותרות בשבוע.
היא באמת מצחיקה, אגב.
כן, כן, יש לך משהו
מצחיקה ברשתות החברתיות. היא חדה ומדויקת וממש...
פעילה מאוד. גבר ישראלי שהיה בכותרות בשבוע האחרון, ממשיכים לפעול בכל הכוח.
עומר אדם.
לא.
יאיר לפיד?
לא.
ממשיכים לפעול. משהו קרה. מה קרה שהיה...
בנט?
לא.
לא, 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 לא פוליטיקה לדעתי. מש... זה, 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 זה הפוך על הפוך. עוד.
ממשיכים. לא הייתי מתייחס לקוריוז כזה, אלמלא צייצו בתקשורת. ככה נראה
רן, עיוות... ביבי? רן דנקל.
לא, לא.
לא.
ככה
לא.
נראה עיוות מגמתי.
סל קאץ.
טוב מאוד.
אה, לעתליון.
שרשרת הנאמנות.
רכשת כבר? לא רכשתי, לא. אני מחכה למהדורה מוגבלת.
אני חושב כן. לקרוא כן. כל שזה מתנה לדנה, אולי ליום הניסויים. אבל עם שלי, אבל תמונה שלי.
ואתה באמת יקרא לזה דיליון נאמנות, כי במצבך עם הגב אתה לא... אתה לא מבטיח שיהיה שם מישהו בקרוב.
דיליון דודוביק.
טוב, בואו נקנח ככה עם אישה בינלאומית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. I'm in a really, really, really small minority of people that can survive that.
בריטני ספירס.
לא.
Survive that. טוב, אז איוונה זה לא?
לא. I mean, a really, really, really small minority of people that can survive that?
כן.
הדט זה המעניין פה, מה שנקרא, הנסו.
כן, מה היא שרדה?
מה הדט, כן, מה היא שרדה.
נמשיך.
When life gives you dragons.
זאת היא הכוכבת של משחקי הכס?
יפה מאוד.
אמיליה קלארק?
כן, בדיוק.
מה קרה לה?
היא התראינה והיא סיפרה על שתי, היו לה שתי מפרצות במוח ב-2011, לא, זה היה עוד ב-2011, רגע לפני משחקי הכס, והיא אומרת שמשחקי הכס זה מה שהרים אותה חזרה, היא הייתה מאוד קרובה למוות, באיזשהו שלב היא לא זכרה איך לדבר, ככה לפחות היא אומרת. בואו נסיים עם איזה...
קטן עליה לשרוד מפרצות, היא שרדה...
כן, היא שרדה...
שרדה לעמוד על ביצים באש.
שרדה את האש, בדיוק.
אז זה מלא, היא שרפה הרים.
אז בואו נסיים עם משהו קטן, בסדר? זה שפיץ קטן מתוך משהו, וזה גבר בינלאומי, נקטומי פלאזה, 34 years later.
ברוס וויליס.
טוב מאוד.
הוא אבל לא היה שם? מה, הוא הלך לבקר?
כן, אשתו העלתה את הפוסט הזה, כי הוא לא באמת...
גם ראסל קרו ביקר השבוע בקוליסאום. ראית את הציוץ בקוליסאום עם כל הילדים שלו? שלו מלא דרך אגב. והוא אמר, אני מראה לילדים my old office.
גדול. ברוס וויליס הרי הוא אז התפרסם לפני איזה שנה שהוא חולה באיזושהי מחלה
פחות כמה חודשים
בדיוק וממש לפני שלושה ימים ציינו 34 שנים למת לחיות הראשון
אני שוב אגיד את זה סיפרתי את זה כבר בתוכנית סרט אדיר כולנו גדלנו עליו אני חושב
אל תעשה לי אבל אל תעשה אבל
אבל אני לפני איזה שנתיים שלוש ניסיתי במסגרת זה שאני מראה מכריח את הילדים לראות כל מיני קלאסיקות כאלה ניסיתי לשבת עם הבן שלי לראות מת לחיות דובר בגבר מקריח בגופיית סבא שזוחל בתעלת מזגן
יחף
תשמע
יחף
זה תשמעו זה אנחנו כולנו אתה יודע EPKA motherfucker וכל הדבר הזה זה היום, בסטנדרטים של סרטי אקשן היום, זה סרט איטי ותיעודי ברמה של קלוד לנצמן.
אבל אתה צריך הכל להשוות לתקופה, זה היה פורה, זה היה אדיר.
סבבה.
ודרך אגב, מתחיל עוד שלוש הכי טוב.
נכון, בדיוק, השלישי כאילו...
אבל יש שרדים מאז ששרדו את מבחן הזמן, נגיד כל
טרילוגיה... שליחות קטלנית 2.
שליחות קטלנית 2, לא יודע, לא ראיתי, אבל נגיד בחזרה לעתיד, סרט של ילדים של היום נהנים ממנו גם.
אבל האקשן הלך הרבה יותר מהיום, בסדר. ככה עושים פינת אנטיפיקציה, אתה מבין?
תודה
רבה, עידו. We'll be right back. בוקר טוב, שעה שנייה, שרון דודוביץ', מה עניינים?
בוקר אור, יש לי פתרון לתעלומה, האמת שאני מצטער שלא פתרתי אותה לפני. אנחנו התחלנו פה את השעה הקודמת עם זה שהסתבכת בחוץ סביב האוזניות.
הסתבכתי, מישהו...
מישהו סיבך אותך, בכוונה, בסבוטאז'. ואלינו, אמרתי לך, אולי זה אני, אתה יודע, כאילו, כי הכל פתוח, אולי זו אילאיל, ראיתי אותה מקודם יושבת פה כל מיני, ולפני שאידו בא והודה, אני באמת ראיתי שם... ראיתי שם שרה ג'ינג'ית על החוט, ואמרתי, לא קישרתי. זו ראיה פורנזית. נכון? אז, אבל טוב שהאמת יצא לאור. לפחות במקרה הזה.
למרות שאנחנו נשלח את השרה ג'ינג'ית לבדיקת DNA מיטוכונדרית. אתה יודע, האמת שזה מעניין כשדיון...
משפטי.
משפטי, או משהו כאילו, אתה מקבל... לומדים ממנו גם דברים על מדע וטכנולוגיה, הרי חלק מהדברים האלה במשפט האיראדה כמובן, בהקשר של תוצאות השערה, תוצאות הבדיקה של השערה שהגיעו אתמול, שאתה DNA מיטוכונדרי הוא לא מובהק, זה לא כמו בדיקה DNA רגילה, כי אין בשערה שמצאו את השורש. באמת, אין השערה שנבדקה.
ועל פי השורש כן אפשר להגיע לבדיקת DNA?
זיהוי ודאי, כן.
אבל הם גם לומדים הרבה ביטויים, דרך אגב, כשאתה פתאום נכנס לעולם המשפטי, לא שזה היה שווה את כל הדרך הזו, אבל זה מעניין. בכלל, הדיון סביב הנושא הזה, הוא חולש על הציבוריות הישראלית, כמו שאני לא זוכר משפט אף פעם.
כמו שבקורונה כולנו נהיינו רופאים מומחים, וירולוגים, זיהומולוגים מומחים, ואפידמיולוגים, וגם סביב משפט האיראדה, כולנו עכשיו מומחים פורנזיים,
וגם משפטנים.
משפטנים. שמע, אני חושב שבבסיס הכל, ואתה צודק, זה משפט שמעסיק את המדינה מהרגע הראשון, פחות או יותר, נכון? זה קרה ב-2006, אנחנו כבר... 16 שנה בתוך הסיפור הזה.
והעניין הוא שזה רק עולה וצומח. זאת אומרת, זה לא שקרה המקרה וזה נשכח, או... זה באמת, יש תחושה שזה רק יותר ויותר, יותר ויותר עניין, יותר ויותר כתבות על זה, כבר עשו על זה סדרות.
ולכולם כמובן יש דעה מגובשת. למרות שאף אחד לא באמת יודע את הנתונים או מהן הראיות האמיתיות כפי שהוצגו, כולם, אתה יודע, מגבשים דעה. אני חושב ש... יש לנו איזה מין תופעה כזאת נטפליקסאית, עוד הרבה לפני שהיה נטפליקס. כי תמיד, אתה יודע, גדלנו על האתוס הזה של סרטי בית משפט אמריקאים, או סדרות בית משפט, שאתה רוצה נורא שיבוא הטוויסט בעלילה, שהשם יתגלה כחף מפשע.
במיוחד שאתה יודע... שיש שם בעייתיות, זאת אומרת, ראו בעייתיות גדולה מאוד בחקירה של רומן זדורו, ואתה אומר עצמך רגע עם זה, אז בדרך יש גם עוד מקרים אחרים.
אבל קורה מקרה פה שהוא קורה לנו גם, אני חושב, כחברה, כבני אדם, גם במקומות אחרים. יש המון בעיות בחקירות משטרה, ובוודאי שיש כל מיני סימני שאלה ודברים לשאול, אבל זה גורם לנו לשכוח את העיקר, את העובדה שיש המון דברים שכן מצביעים על אשמתו של רומן זדורוב ברצח הזה. ואתה יודע, הפסק דין הראשון, נכון שנקבע משפט חוזר בסופו של דבר, הרבה בגלל הבעייתיות באופן החקירה, בטכניקה של החקירה ושל המשטרה שם וזה. אבל אתה יודע שפסק הדין הראשון שהרשיע אותו, ראיתי את זה בוויקיפדיה פשוט אתמול, הסתכלתי כדי להתרענן. 450 עמודים של פסק דין, 450 שבסופו של דבר מובילים להרשעה, כולל 7 פרטים מוכמנים, שאלה פרטים שהמשטרה לא פרסמה בתקשורת, שהוא ידע אותם.
שהוא הוביל אותם.
הוא ידע אותם. המון דברים שהובילו, אתה יודע, שופט שם מתאר את הגרסאות הסותרות שלו, הוא הלך וחזר מהגרסאות שלו ושינה ועדכן, ושאני לא, אתה יודע, ודאי אין לי שום יכולת להגיד אם השופט צודק, או רומן זדורו צודק, או אלוהים יודע מי. אבל אנחנו, בוא לא נזנח בכזאת קלות את, את העבודה ואת ה, את המסה הגדולה יותר של הראיות המשמעותיות יותר שמצביעות על אשמתו של זדורו.
יש משהו שקרה בחברה הישראלית בלי קשר למשפט זדורו ב-15-16 שנה האחרונות, שהדברים השתנו ואז הם משפיעים גם על הדבר הזה. מה השתנה? אפרופו באמת העניין הנטפליקס והרצון והסדרה, הסדרה הטובה, אבל אחרי זה התברר שהרבה דברים
מניפולטיביים
של צל של אמת, אתה יודע, אז כולנו ראינו בטלוויזיה, אז רגע, מה שאמרו, אז פתאום זה מתחיל לעלות ספק, וגם, אתה יודע, וזה משפיע על הכל, וזה לפעמים לטובה, אולי גם במקרה הזה, אנחנו עוד לא יודעים, אבל כל העניין של להטיל ספק בפרקליטות, להטיל ספק בגופים השולטים במדינה, להטיל ספק בבית המשפט, וזה טוב, אבל עד לפני 15-16 שנה אני לא בטוח שהיינו, כשיש החלטה, ובכלל שופטים היו הרבה יותר, מעמדם היה הרבה יותר רם, וצריך לשאול אם מעמדם כיום זה מה שאנחנו רוצים, שככה יראו שופטים, כי הורידו והורידו ואפילו הזנו את מעמדם של השופטים, אבל פעם לא היינו מטילים ספק. זאת אומרת, היה...
האמון המשמעותי יותר, נכון? ואגב, בשנים האחרונות נעשית עבודה מאוד מאורגנת כדי לקעקע את אמינות מערכת המשפט, מכל מיני אינטרסים פוליטיים,
אז הכל מתערבב. הכל מתערבב. זאת אומרת, אתה היום... גם העניין של התקשורת היום, שבאמת הכל היום זה חדשות, והכל היום... וזה הכל חוזר, אז קודם כל גם מתעסקים בזה המון, וגם אתה הרבה יותר מאמין למה שנאמר, לבין מה שנקבע ב-450 פסקי דין, כי בכותרת אתה קורא את הכותרת, אתה ב-450 פסקי דין עמודים אתה לא קורא.
אתה לא קורא, וכמובן רשתות חברתיות, ויש הרבה יותר דעות, מספיק שמישהו כתב איזה סטטוס, ומישהו אחר מצייץ אותו, ואז זה נהיה כבר אמת מוצקה, כי זה פשוט נכתב,
אפילו אם זה צל של אמת.
והיא מתחילה להתגלגל, נכון?
זה מצחיק, אתה יודע, זה באמת צל של אמת. הופך לאמת. זה אולי הבעייתיות היום. זה ככה משפט מסכם לספציפית לפרשה הזו.
ויש משפט שאני חושב שהוא יותר מדויק בהקשר הזה, והרבה פעמים בהקשרים רבים אחרים. אתה יודע, בזמן שהשקר הקיף חצי עולם, האמת עדיין לא סיימה לסרוך את נעליה. וזה ככה עובד. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון, לא נכון.
מה זה לא נכון? לא ראית את הסקר? יש סקר, מישהו אלה בטוויטר סקר.
שמה?
מי רצח את הירדה? יש סקר. ועל פי הסקר זה רומן זדורוב לא, אז זה כבר ברור.
גם בואו לא נצייר את רומן זדורוב כאיזה מין... גם אם הוא לא רצח את הירדה, הסתבר בסוף של דבר, הוא לא איזה מין סטמים שאת יודע, תפסו אותו והלבישו עליו את התיק הזה. זה בן אדם עם היסטוריה של אלימות. זה בן אדם... שבעצמו אפילו סיפר איך הוא נכנס למין התקפי זעם אלימים שהם בלתי נשלטים ברמה שהוא הפך אנשים לנכים במכות, אוקיי? זה מישהו שאת האחים שלו תקף, אתה יודע עכשיו, בוא נגיד ככה, ברמת הסבירות, ברור שאי אפשר להרשיע אדם
בגלל
סבירות ובגלל עברו וזה, אבל קל לשים בצד את הדברים האלה בשביל הסיפור הזה של דיסני, שבסופו של דבר הוא יצא חף מפשע והמערכת כולה התאגדה כדי להתנקה לו.
זה יותר מזה, יש משהו טבוע, ואני למדתי משפטים דרך אגב, לא עשיתי סטאז', אבל לא זוכר משם יותר מדי דברים, אבל כן יש משהו שהוא לא ברמת המשפטים אלא ברמה החברתית העמוקה. זאת אומרת, שאתה, אני לא זוכר את הביטוי המדויק, אבל ש הדבר הכי גרוע שיכול להיות לחברה זה אדם חף מפשע בכלא.
נכון.
זאת אומרת, עדיף בגלל זה...
עדיף אלף אשמים שמסתובבים בחוץ מאשר חף מפשע אחד שיושב
בדיוק.
בפנים.
עכשיו, כן. ולאט לאט זה משתנה דרך אגב. לאט לאט זה משתנה, פתאום אנחנו, בגלל העוצמה, אנחנו אומרים, רגע שהוא יישב יותר זמן, למרות המחשבה של השופטים, מהו עונש נכון או לא נכון, כן צריכים לכל אחד שעושה משהו לשבת, כי אנחנו יותר ויותר מגלים את הבעייתיות של עולם המשפט, והאמינות שלנו של שופטים היא הולכת ויורדת, אבל באמת עדיין טבוע עמוק בינינו, שזה הדבר הכי גרוע כמעט שיכול להיות, שאתה קולה אדם שחף מפשע, עזוב עם העבר שלו, כן או לא. לכן הפחד הזה הוא זה מה שמחלחל אצל אנשים.
וגם אפילו, גם אתמול התוצאות של הבדיקה ש...
גם, זה כאילו זה לא שזה של א' ח', זה כאילו של יכולת של עשרות אלפים.
אתה יודע מה? וגם אם זה השערה הזאת, ואגב זה גם לא פרט חדש, זאת אומרת כבר הייתה שערה שקודמת לפני 4 שנים, בדיקה קודמת שהצביעה על, שייתכן שזאת שערה של אותו אדיר חבני. גם אם כן, גם אם זה שלא באופן מובהק, האם זה אומר שזדורוב לא רצח? האם זה אומר שעדי חבני כן רצח? זה לא אומר כלום. זה רק אומר שהייתה שם את השערה, וזה יכול להיות שאתה יודע, האי לקחה את הבגד של החברה שלה, שהאי חבר שלה היה זה. מה זה לא אומר כלום? אם מישהו ייקח עכשיו את הבגד שלי, נגיד, ויבדוק אותו, בדיקות שערות.
טוב, אולי לא הרבה שערות, אבל...
קודם כל יש מלא שערות, כי יש לי כרגע 5 חתולים.
אוקיי.
יכול להיות שיגלו ש...
אבל שערות שלך לא...
החתול ג'י-ג'י, הוא הרוצח...
דרך אגב,
האמיתי.
כל פעם ש... שים לב שכל פעם שאנחנו מדברים על א' קוף, א' קוף הכי מפורסם בארץ לא נמצא פה. זה מתחיל פתאום...
כן. שאלה.
אגב, אני יושב על כיסא, טוב, אולי לא כדי שאני אגיד את זה, אבל רשום פה, א' קוף. ופתאום הדבר...
זה אגב, נולד עקב סבוטאז'ים קודמים, אם אני חוזר לך התחילה שיחתנו.
כן, כן.
סבוטאז'י כיסאות, זה טרור הכיסאות, אנחנו חווים פה שנים.
פה, בתחנה או בכלל, לא, במדינה.
לא, אתה צריך כאילו לכתוב את השם זה.
אולי תעברו לכיסאות פלסטיק. כי אתה יודע, כיסאות פלסטיק, מן אתה מוצא אותם זרוקים בפינה אחרי זה, אחרי זה איזה ריב.
בתור אדם עם גב...
בלי גב.
בוא נגיד שזה נס, אתה מצליח לשבת... לשלוט בידיים בכלל.
אני מקווה שאביעד יסלח לי שאני על כיסא האורתופדי שלו. אני הולך לשים כזה שנהגי מוניות, איליל אמרה לי, אתה יודע, חרוזים, זה אולי זה יעזור.
תעדכן, כי אני גם אקנה. תכף אנחנו עם המרכז לצמיחה הפיננסית מבית בנק הפועלים, הכתובת שלכם להתנהלות פיננסית נכונה. חפשו בגוגל המרכז לצמיחה פיננסית ותוכלו לענות ממגוון קורסים והרצאות דיגיטליות. הבוקר, מי המשפחה שכיניתם בה בילדות? שכנים, חברים, מכרים.
ולמה, כן.
אבל שהיה להם את הדבר הזה, או את ההתנהלות הזאת, או המשהו הזה שנורא נורא קינתם בו, ורציתם למשפחה שלכם.
נגיד שהבית שם, כמו שספרו, שבית יותר חופשי, יותר משוחרר, כן. שבו אומרים יותר כן, או...
על רקע הבית המאוד מאוד מוקפד וממושמע שגדל
בו. או הורים נוכחים, או גם מניינים חומרים.
כן. אבל את הסיפור סביב זה, כמה זה גרם לכם לכאן, אולי איך זה השפיע לכם עד היום, 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, בוואטסאפ אפשר לשלוח גם 054-999-43-99.
לחסוך בגדול בחופש הגדול, בחסות המרכז לצמיחה פיננסית, מבית בנק הפועלים. מרגישים שהכסף נוזל לכם מבין האצבעות? חפשו בגוגל המרכז לצמיחה פיננסית, ותוכלו לענות ממגוון קורסים והרצאות דיגיטליות בנושא התנהלות פיננסית נכונה, ללא עלות ובלי לצאת מהבית.
ליאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור.
אחלה ליאל, קבלי 300 שקלים לקניות. אתם מספרים לנו הבוקר על המשפחה שכיניתם בה כילדים, ולמה כמובן. אז כן ליאל, בבקשה.
אז ככה, אני היום בת 23. ההורים שלי גרושים מאז שהייתי בערך בת שנה וחצי. באמת אני לא זוכרת אותם ביחד אפילו בכלל.
כן.
הייתי גרה רק עם אמא שלי, אני גם בת יחידה. וכשהתחלתי ללכת לבית ספר, ממש בכיתה א', אז הכרתי חברה, ואני זוכרת שפעם ראשונה אמא שלי הסכימה לי ללכת לחברה. והגעתי אליה, והיא חסתה לי סיור בבית, והיא הראתה לי את כל החדרים של האחים ושל כולה, והגיעה לחדר של ההורים שלה, והיא אומרת לי, זה החדר של ההורים שלי, וכאן הם ישנים, ואני זוכרת שבתור ילדה בת 6, זה ממש זיכרון משמעותי. הייתי אומרת, אמרתי לה, מה זאת אומרת? הם ישנים ביחד באותו בית? והיא אמרה לי, כן, מה, שלך לא? אמרתי לה, לא, זה נורא מוזר. כן, אני ממש זוכרת את זה.
כן.
בתור זיכרון משמעותי שלא הבנתי, וחזרתי הביתה ואמרתי לאמא שלי, את לא מבינה, כאילו, ההורים של סיוון גרים באותו בית.
וואו, כאילו הסתכלת על זה כמשהו חריג, יוצא דופן.
בגיל שש?
כן, זה היה, זה היה לי נורא מוזר, כאילו, אבא היה מגיע אחת לשבוע, לקחת אותי לקניון. זה מה שאני זוכרת, כן. אני זוכרת אירוע שהם גרים באותו בית.
זאת אומרת, ועד אותו רגע, מה, לא ידעת, לא, זה לא כאילו חלחל לך באיזשהו אופן עמוק, שיש הורים שגרים ביחד, ואולי זאת הדרך, נגיד, אפילו היותר רווחת, היותר נפוצה?
כן, כי אני לא זוכרת מאוד מודעות מהתקופה הזו. אני זוכרת שממש רק מגיל 5-6 כבר התחילה להיות לי קצת מודעות לדברים בסביבתיים. והייתי נפגשת עם חברים בגן, אבל לא הגעתי עד אז לחברה הביתה. ואני זוכרת שממש מאז התחלתי סוג של לקנה כזה, ולא הבנתי למה שלי לא גרים ביחד, כי זה נראה לי נורא נחמד.
תגיד, את זוכרת את החוויה הזאת של הגילוי, אבל שהיא ראתה לך כמשהו, כאילו שהוא רק מוזר, נגיד, לא יודע מה, כמו תופעת טבע כזאת מיוחדת, או שזה בא עם איזה הכרה וקצת עצב שאצלך זה לא ככה?
אני חושבת שבאותם רגעים פשוט חשבתי שזו תופעה באמת מוזרה. לא הבנתי איך זה קורה ולמה, אבל אחר כך, כשהיו שואלים אותי חברים, גם באותו זמן של כיתה א' ב', היו שואלים אותי, אם ההורים שלי גרים ביחד, הייתי אומרת, לא, גרושים, אז היו אומרים לי כל הזמן, סליחה.
כאילו שלא התכוונו.
לא ידענו, כן.
והייתי אומרת, למה סליחה, הכל בסדר, כי לא הבנתי מה הבעיה. אז אני חושבת שבאיזשהו שלב, כשהיו כבר מתחילים להתנצל בפניי, כאילו באמת קינאתי, כי פתאום הייתי רואה את אבא של חברה שלי, נגיד, מגיע לאסוף אותם בבית ספר, ואצלי זה לא היה קורה. אבא לא היה גר קרוב, וזו הייתה סיטואציה.
וזה אחרי זה, שמי, זה נשמע רגע באמת
משמעותי על ציר הזמן של החיים.
כן, אני זוכרת אותו עד היום. ממש משמעותית. אותי נכנסת לחדר ואומרת, מה, ההורים שלך גרים ביחד?
כי אתה יודע, משהו מיוחד, מה שהיא מספרת, זה העניין הזה שבגיל מאוד מאוד צעיר. בדרך כלל אנחנו מכירים, כשנקרא גירושים, אז הם מתרחשים כשהילדים מודעים לפרידה, וגם זה חלק מהקושי. אבל היא ממש, מה, השנה וחצי אמרה,
זה העולם שהיא גדלה לתוכו.
היא לא הכירה, לא הכירה משהו אחר.
שזה אולי אפילו עדיף באיזשהו מובן, כי אין לך את השבר שמתפרק הבית. גם אם ההורים, נגיד, סנו אחד את השני ורבו כל הזמן, עדיין
אין את הזיכרון של דברים רעים גם.
כן, שהמסגרת מתפרקת, זה עושה משהו.
היה יתרונות באיזה שההורים גורשים גם, שנגיד שעם הזמן כשגדלת, אז אמרת, רגע, אצלי זה, אני מקבלת נגיד שתי מתנות ליום הולדת, דברים כאלה?
אני חושבת שניסיתי לראות את היתרונות כשהייתי צעירה יותר, וככל שהתבגרתי ראיתי דווקא את החסרונות.
כן, כי את גם לא מתארת איזה אבא שהיה יותר מדי שותף שוויוני ככה ממה שבין השורות.
נכון, לא מאוד מעורב, הוא היה בצבא גם שנים, אז הוא בכלל לא היה בבית ככה או ככה, הוא הגיע ככה בסופי שבוע.
ועוד גם היית בת יחידה, זאת אומרת את בת יחידה, אז זה גם כאילו את ואימא. אפילו לא היה מישהו לחלוק. כן. וואו, זה רגע באמת נוגע ללב ממש.
רגע יפה.
כן. ליאל, תודה רבה.
תודה רבה לך על השיתוף.
תודה לכם.
ביי.
ביי ביי.
תמיד הרגעים האלה עושים לי כאילו...
קצת כואב, כי אתה חושב על הילדים גם.
הנפש הרכה של הילד.
של הילד, כן, שהוא מבין שמשהו שונה.
כן, שיש, בדיוק, שמשהו... חריג. למרות שזה נורא נפוץ, הורים גרושים.
היום, היום כבר ממש, אבל שוב, זה, העניין הזה של
אבל
הגיל.
אבל גם אז היא צעירה, אגב, גם אז כבר היה מאוד נפוצי.
נכון, כן, אבל שוב, כן. העניין הזה של, של ההבנה,
החירות,
של הסימון, הסימון שנופל,
נכון.
שנים אחרי שזה תכלס קרה.
כן.
זה קטע מאוד מעניין.
כן. שולי?
כן.
מעניינים.
נפלא, אני כל כך אוהבת אתכם.
תודה רבה.
אני גדלתי בבאר שבע של שנות ה-60, אני היום בת 67.
את ליטרלי שול, שנייה רגע, זה רגע, אני חייב...
כן, לגמרי שול.
וואו.
אתה שומע אותי?
אני שומע אותך, שול, אני רק אותך רוצה לשמוע. וואו, סליחה שרון, אבל זה כאילו רגע שאביעד היה חייב להיות בו.
אוי, אני מתנצל.
אני אסביר לך על זה, כן.
אני מתנצל.
רגע, אני יכול לקרוא לך שול או שזה שולי?
איך שאתה רוצה,
תקרא לי שול. אני אקרא לך שולי, בסדר, כולנו מבינים. את מקבלת 300 שקלים, שולי.
אני ממש לא צריכה את זה, ובסדר, אוקיי.
איזה שול מדהימה, מדהימה. קבלי 300 שקלים.
קיילי את אביעד על הקרח.
במיוחד בתקופת הקיץ חשוב לנהל את הכסף נכון, חפשו בגוגל המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים ותענו מקורסים והרצאות דיגיטליות ללא עלות ומבלי לצאת מהבית. שולי, בבקשה, ספרי, את מדברת על ילדות בגיל, בשנות ה-60, נכון?
שנות ה-60.
כן.
גדלתי בבאר שבע, במשעולים של באר שבע, במשפחה די תמנית, מוקפדת, עם משמעת מאוד נוקשה. ובדוש של, במשעול שלנו, בבית הצמוד, גרה משפחה של שני הורים יוצא קיבוץ. אבא היה כזה מין אומן כזה, ופסל, שפיסל בעץ. האמא הייתה כזאת אישה פתוחה ומקסימה. והיו להם שתי בנות, והיה ביניהם יחסים מדהימים. בניגוד כאילו לבית הנוקשה שהיה שמר על מרחק בין הורים ובין הילדים. לימים הבת הגדולה התחילה לנגן בכינור.
הבת הגדולה של המשפחה,
הזאת,
המשוחררת כן. והחופשייה.
ש... התחילה לנגן בכינור,
כן.
ואני שמעתי את הצליל של הכינור, את האימונים שלה ואת השיעורים שלה, ואני פשוט הצטמררתי, ההתרגשות שלי הייתה פשוט בלתי אפשרית. ולימים ביקשתי מאבא שלי, אמרתי לו שאני ממש רוצה לנגן בכינור. עכשיו שנות ה-60, זה היה מאוד בתקופת המיתון, ובכל זאת הוא הלך וקנה לי כינור, ועלה 1,500 לירות.
קנו לך את הכינור.
קנו לי, וקנו לי, ופשוט, זה היה 500 שקל, 500 לירות הייתה המתכורת, וקנה לי כינור
ב-1,500.
ובאמת ניגנתי, ואני פשוט, המשפחה הזאת, אני כל כך הכרתי לתודה על ה... על הדבר הזה שהם נתנו לי. הכינור איתי עד היום. עד היום. אני ניגנתי רק עוד איזה 5 שנים, משהו כזה.
כן.
לימים גם פיסלתי וציירתי.
זאת אומרת, זה ממש, ממש, זאת אומרת, אותם המנהגים שמה שסימל אולי בעינייך איזשהו עושר, או עושר תרבותי נקרא לזה, או חופש, או משהו יותר של רוח חופשית. כן. ממש אימצת את זה, את הנגינה בכינור, את הפיסול.
אימצתי, תמיד אומרים שחינוך זה משהו שהוא גם סביבתי.
כן.
אז זה לא רק ההורים, זה גם הסביבה.
ודאי, והרבה פעמים אנחנו רוצים את משהו שהוא דווקא מנוגד לרקע שגדלנו בו לבית, את מתארת מסגרת מאוד נוקשה ומרוחקת.
ואני אפילו לפני חצי שנה ביקשתי לחזור לכינור, וניסיתי לחזור לכינור, וניגנתי במשך איזו חצי שנה עם מורה.
וואו.
אבל זה כבר לא היה אותו דבר, אבל כנראה שהכינור מסמל בשבילי באמת את אותה משפחה בלתי מושגת מבחינתי, כן. ובעצם אולי שבאמת התאימה לי יותר לעשות. ואיזה... שלי כנראה הייתה
סתם ופחות עם המשפחה. אבל את יודעת, יכולה להביט אני חושב לאחור ולהגיד, זאת אומרת, קיבלת הרבה הרי גם במשפחה שלך שגדלת בה, נכון? ובגלל זה אולי אפילו גם את יכולה להעריך את הדברים.
אבל אני אהב נורא מוזיקה קלאסית, מאוד מאוד, ממש
ראייה. איזה בית את יצרת אצלך? זאת אומרת, יותר כמו בבית שלך או יותר מה שראית?
כמו הבית של השכנים.
כמו הבית של השכנים.
כן, יש לי ילדים, יש לי 4 ילדים ויש לנו מערכת יחסים ממש פתוחה ועם הילדים והנכדים, ובאמת אנחנו שבט די גדול, ובאמת העניין של הכינור, כולם יודעים שהכינור אצלי זה כינור, פיסול, ציור, הכל, זה באמת, זה לקחתי ממש משם. זאת אומרת, קנאה יכולה להיות גם דבר מאוד...
מאוד טוב.
מאוד מקדם.
כשאתה שואף למשהו, כשאתה, יש לך, אתה רואה איזשהו יעד.
בדיוק.
אם זה
בדיוק,
לא... אם זה...
כשהאבא שם נפטר, אני חושבת שאני התעבלתי עליו כאילו באמת...
כאילו זה אביך.
ממש, yeah. זה שבר לי את הלב, ממש, ממש. הוא היה כל כך אומן בנשמה שלו, זה היה פשוט...
נכון.
משפחה מופלאה, נורא.
תראי, שוב, קנאה היא יכולה להיות הרסנית ויכולה להיות גם חיובית ומקדמת.
כן.
כי אם אתה חומד את משהו שהוא של מישהו אחר, או שאתה רוצה כמוהו, זאת אומרת, זה שני דברים שונים.
לא, הכירו לי עולם שלא כל כך
חיפרתי. כן, זה יפה מאוד, בסדר, ובאמת לקחת את זה למקום חיובי. שולי, את
תודה רבה שהזכרתם לי את זה, ממש זה כל כך, עכשיו הבנתי כמה זה היה עוצמתי.
תודה לך ששיתף.
תודה ששיתף, ואני רוצה להגיד לך שאת בכלל לא שול, את פשוט שולי המהממת. אוקיי, תודה רבה, ביי.
איזה חמודים, ביי ביי.
למי ניתן שרון 600 שקלים?
תקשיב, זה קשה, אני מכיר אותך הרבה זמן, אני גם נמצא איתך פה מדי פעם. מעולם לא ראיתי את פניך קורנות, כמו שכששול או שולי עלתה לה...
שולי, לא שולי.
כמו שהיא עלתה, שמע, לא ראיתי את פניך קורנות כך מעולם.
אבל גם הסיפור של ליאל היה...
לא, היא גם אמרה שהיא לא צריכה, אני חושב שליאל...
לא, בוא נחלק, אני חושב שברור, כאילו, זה חלוקה...
היום זה ברור.
מתבקשת ומובהקת.
לגמרי.
אז גם לליאל וגם לשולי 600 שקלים. אנחנו עם המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים. הכתובת שלכם להתנהלות פיננסית נכונה. חפשו בגוגל המרכז לצמיחה הפיננסית ותוכלו לענות ממגוון קורסים והרצאות דיגיטליות בנושא התנהלות פיננסית נכונה, ללא עלות ומבלי לצאת מהבית. הבוקר במעריב, סקר, הוא כאילו מונע מאיזושהי ידיעת יחסי ציבור של איזושהי רשת מאפיות, אבל...
לא מאפיה דודוביץ', כי אז אני הייתי, היה פה ניגוד עניינים.
מה זה מאפיה דודוביץ'?
יש מאפיה דודוביץ', לא שמעת?
לא.
של חמים. אפילו הבעלים של זה, לא מזמן ישב בכלא לדעתי על תיאור מחירים. יש, מה, יש מאפיה, שאני לא יודע שיש מאפיה דודוביץ'? אני אראה את זה, אני לא אסתכל, לא יסקרן אותי לדעת. אין קשר משפחתי.
לא שמעתי על מאפיה דודוביץ'.
לא שמעת על מאפיה דודוביץ'. טוב, עשינו להם
זה משהו גדול, כאילו?
יחסית כן.
כן?
כן.
תראה, כי יש מאפיית ברמן.
נכון.
לחם ברמן, כאילו זה... אז אנחנו פה...
נכון, בוא נה, אפשר לעשות פה...
זה מדהים שאנחנו שנינו כאילו...
אשכרה.
נושאים שמות של
לחם,
ואין לנו שום קשר כאילו ל...
חוץ מזה שאני אוכל הרבה.
אבל...
וואו, ברמן ודודוביץ', אנחנו קרטל.
כן. שוב, ללא הכסף, כן? של ה... ללא הכנסות מהלחם.
אין לנו מה לתאם, אין שום מחיר.
בקיצור... אז מאותו סקר שאיננו של רשת מאפיות דודוביץ'
או ברמן, בדיוק.
הכותרת היא, ישראלי צורך בין 8-10 עוגות בשנה.
ואז, באמת, רק?
אז זהו, אני גם ראיתי את זה, אמרתי, כאילו, מה?
אולי עוגות שלמות, אז
אולי מדברים, כאילו, לא מדברים על חתיכות, נכון?
כאילו, כהוגה. לא חתיכה, לא חתיכה.
אבל אז אתה צובר...
ואז במצטבר, האמת שבמצטבר, אם אתה חושב, כאילו, סתם, כמה בעוגה יש לך חתיכות?
אז זהו, שאלה איזו עוגה. אם זה מלבנית, ואתה פורס ממנה, ותלוי איזה אובי של פרוסה, או אם זה עוגה עגולה בתבנית עגולה, ואז אתה גם עושה מן הסלייסים כאלה משולשים, כמה נגיד יש איזה? עוגה זה לא פיצה, אתה לא עושה שמונה.
לא, אז יש לך נגיד, נכון? יכול להיות גם 15 חתיכות.
נגיד 16, אוקיי, כי זה אתה יודע, גיאומט.
אז האמת זה הרבה, 16, נגיד 16, כן. כפול 10 עוגות זה הרבה.
160,
האמת שזה
160
הרבה.
160 חתיכות
עוגה בשנה. האמת שזה הרבה, פתאום אני חושב על זה.
כי 365 ימים בשנה, כן, כן, זה כאילו כל יומיים וחצי אתה אוכל.
אני רק מקווה שזה לא ההוגות הדיאטטיות האלה, שיש את כל הקבוצות הדיאטטיות, נכון, אצל חמותי, שאני מאוד אוהב, היא נמצאת הרי בקבוצת דיאטה, לא משנה, כל מיני שמות כאלה של שלוש אותיות, כל שם מבחתי גם של משפחה כזה.
כן.
אז, ואז חוזרים, ואז אוקיי, בוא נכין עוגה, שהיא תהיה בלי איזשהו, בלי סוכר.
כן.
נגיד, ואז אתה כאילו, וכל פעם שאנחנו באים ויש את ההוגה הזאת, אז אומרים לה, אבל אימא, אומרות הילדות, אבל אימא, אבל לא להכין, אנחנו לא רוצים את ההוגה הזאת, למה את מכינה את זה בכל זאת? אתה רוצה, תאכלי את זה, אל תשימי את זה בארוחת שישי. זה לא הוגה. אני, דרך אגב, אני מאוד אוהב הוגות, אני בתקופה האחרונה, אני מנסה טיפה לשמור ולהוריד, אז אני ככה פחות אוכל. בתקופות הרעות שלי, בוא נגיד ככה, בתקופות הרעות שלי, גם הוגות שיש, זה נהדר. אני בעד עוגות שיש, אני לא אוהב את הסלידה מעוגות שיש, זה נראה לי משהו מאוד יהיר להתנסה על עוגות שיש.
תראה, יש עוגות שאתה נחנק מהן, כן?
מה זה? לא משנה, אבל יש את הנגיעה שהיא כן טעימה.
אתה אומר תקופות הרעות והטובות, אני כמעט כל תקופה שאני זוכר בחיי תקופה רעה שלי, מבחינת ממתקים ועוגות, אבל... ויש עוגות שאתה, מה זה פרוסה אחת? אתה לא יכול, יש עוגות שאתה לא יכול לאכול מהן פרוסה אחת. יש עוגות שנועדו לכף.
העוגות ומתאבנית. זו ששרה ניסתה לעשות בסרטון המפורסם.
נכון, ולא הקציפה את השמן.
דנה, מלבד זה שאני אוהב אותה מאוד, כן. אז אין דבר שאני יותר אוהב מזה שהיא מכינה את עוגת הביסקוויטים. עכשיו, בדרך כלל זה יום הולדת לילדים.
כן.
אז הילדים אוכלים חתיכה, וזה אוקיי, האורחים באים, ואז נשארת חצי עוגה במקרר, ובתקופות הרעות, מה שנקרא, אז אתה לוקח עוד, והילדים יותר לא אוכלים מההוגה הזאת. זאת אומרת, זה ההוגה של ילד. תקשיב, אני הייתי טורף, באמת. הייתי עוגות ביסקוויטים.
זה דבר מושלם. אתה יודע?
זה הלכך.
כן, 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 זה טעים. עוגת ביסקוויטים זה פשוט.
זה הכי פשוט גם כאילו להכנה.
אני, הופיע לי באינסטגרם, בפיד, אתה יודע, הם התחילו עכשיו נורא לדחוף עמודים וכזה, שאתה לא עוקב אחריהם בכלל, אלא רק כאילו מציע לך to follow בפיד שלהם.
כן, כן,
כן. הופיע לי עוגת, אתמול, ממש, עוגת ביסקוויטים. עוגת ביסקוויטים נוטלה של מישהי שאני לא יודע מי, ויש לה כמה עשרות אלפי עוקבים כזה, אתה יודע, מעופות כאלה. הסתכלתי על התמונה, זה היה נראה לא יאמן כמה שזה היה נראה טוב, וראיתי כאילו את הפוסט שהיא כתבה, היו שם כמה שגיאות כתיב וכאלה, ואז מהז'אנר שאני הכי חולה עליו, שהיא רבה עם העוקבות.
על מה יש לריב?
מישהי אומרת לה, מה זה? כתבת זה, את מכשילה אותנו. ואז היא אומרת, לא רוצה שתעקבי אחריי בכלל.
מה? זה עצבים?
כן, ואז אמרתי, וואו, זאת אישה לעקוב אחריה, ועשיתי את הטעות הקשה.
ועקבת אחריה.
ולא עשיתי פולו.
ואז אתה לא יודע עכשיו מי זאת.
עכשיו אני לא זוכר את השם שלה.
אוקיי.
היה לה שם משהו, כאילו, כמו, לא יודע מה, מיקה לאב טייקס,
שלושה שמועה.
משהו כזה. מיקה בייקס, או לא
מאזינים
מיקה,
יקרים.
מלי לאבס, משהו כזה.
מאזינים יקרים, אם אתם יודעים על מישהי או משהו שעושים עמוד אינסטגרם של עוגות, שאוהבת לריב עם העוקבים שלה.
קצת לריב.
אנו,
קצת...
אנה.
והמתכון שהיה שם, שאני רואה מושלם, עוגת ביסקוויט נוטלה.
יביאו לך איזה 20 אופציות.
שמע, יש פה בסקר הזה, מהו מצעד הטעמים האהובים על ישראלים, מבחינת עוגות, אוקיי? אז עוגת שוקולד קלאסית, זה המקום הראשון, 12% ציינו אותה כעוגה האהובה עליהם. אני לא משתגע, אני מודה על עוגת שוקולד. אני יותר אוהב את הציפוי של עוגת שוקולד, שהוא השוקולד, מאשר
אגב, אני נגד כינוע חם. זאת אומרת, באופן כללי. אני נגד כינוע חם.
עוגה חמה עם גלידה עליה או משהו?
למה הגלידה? כי היא קרה.
כן, אבל השילוב של החום והקור, כי החום ממיס את השוקולד, אחרת זה...
אני נגד סופלה וכאלה, אני לא...
במקום השני, עוגת גבינה פירורים, שזה דבר מושלם.
כן, זה מדהים.
כן, אחרי זה עוגת שמרים שוקולד, שזה דבר... אתה חייב לאכול
כוחה. זה חונק קצת.
איזה חונק? אתה אוכל עוגת שמרים שוקולד טריה, שאתה כאילו חותך את זה עם הידיים, לא עם סכין, ואז הבצק כאילו נמתח כזה, וקצת נדבק לך... מה... ואם היא קצת לא טריה, אתה נותן לה איזה 20 שניות מכה במיקרו?
תקשיב שנייה, בתקופת הקורונה, בתקופת הקורונה האיומה, אז היו עושים פעילויות עם ילדים בזום. ואחת הפעילויות הייתה לעשות עם שני ילדים שלי, היו 6 ו-4, 5.5 ו-3.5, לעשות עוגה. עכשיו אני, אתה כבר דיברתי על זה פה, אני לא מבשל, בטח לא אופה, והסבירו את המצרכים, ואני שם וזה, ומרסים, ואתה רואה אחרי רבע שעה, איסה, והילדים נתנו לזה כינוי.
נו.
והם אמרו את זה בזום לכולם. אבא הכין איתנו עוגת קאקי. כי ככה זה נראה.
בוקר עולמי.
אמיתי, זה משהו.
בחסות World 8. תסים לאירופה או לארצות הברית עם חבילת סלולר בפחות מחצי המחיר. 60 דקות שיחה ו-6 ג'יגה גלישה ב-99 שקלים בלבד. להשיג בסניפי הדואר ובאתר World 8.
לא הוגעות, אבל הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפים ותכתבו בהם מה הדברים המשונים שבני או בנות הזוג שלכם עושים בחופשות, איזה מין הרגל של חופשה שיש להם, משהו שהם עושים ולא, אפילו לא ביום יום הרגיל בבית, אלא רק בחופשה הם פשוט מתנהגים ככה, עושים ככה.
מביאים קופסות שומרים כמו שלפני יומיים שמענו, מביאים קופסות שומרים לטיולים בחול.
עכשיו שהייתי בברלין בסוף שבוע האחרון, ראיתי משפחה שדעת צעירה, בטח האבא אפילו, אני חושב צעיר ממני, מילדים וזה, הוא אשכרה הוציא את היורואים מחגורה במכנסיים.
איזה ישן.
כן, אבל זה של, כאילו, של האבות.
אבא שלי ככה, נסענו פעם לצרפת.
אבל אתה לא חושב שמישהו שהוא בן, לא יודע מה, 40 וקצת, כאילו, אתה יודע, ריצ'ראץ' כאילו שהחגורה עצמה יש לה ריצ'ראץ' פנימי כזה,
זה גם בצבע תחתונים, בדרך כלל, אז כאילו שזה תהיה אסבע.
כן, כן, צבע גוף, צבע אור.
שאם חלילה הפשיטו אותך, אתה יודע, בבדיקה ביטחונית לא יראו את זה.
נכון, שאם ה-Ocean 11 שמטרגטים אותך ספציפית, כאילו ישלפו לך את הכסף. אז יאללה, וואטסאפים על הרגלים המשונים של בני בנות הזוג שלכם בחופשות, לא חייב להיות בחול כמובן, 054-999-4399, 054-999-4399, אולי תזכו בכרטיס סים וורלד 8 ו-200 שקלים לקניות, תסים לאירופה וארצות הברית עם חבילת סלולר בפחות מחצי המחיר, 60 דקות שיחה, 6 ג'יגה גלישה רק ב-99 שקלים, אפשר להשיג בסניפי הדואר ובאתר וורלד 8. בוקר טוב, שעה שלישית, שרון דודוביץ', מה קורה?
בוקר אור, אני לא מפסיק לקבל הודעות על מה המתכון של ההוגה שהכנתי עם הילדים.
ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותכתבו בהם מה הדברים המשונים שבני ובנות הזוג שלכם עושים תוך כדי חופשה. כן, איליל.
אשתי מתקלחת בבתי מלון עם כפכפים כשהיא עומדת על מגבת, היא נגאלת מהאמבטיות והמקלחות.
כשהיא עומדת על מגבת וגם כפכפים.
אני מכיר אנשים שמתקלחים בבתי מלון עם כפכפים, אני מעולם לא... זאת אומרת, אלא אם זה מקום ממש מתונף, אבל אתה לא רוצה, כאילו, אתה יודע, באיזה אכסניה או משהו כזה, אבל בבית מלון, אני אישית לא זה, אבל אני מכיר אנשים שזה מפריע להם, אבל גם מגבת וגם כפכפים, לא שמעתי.
במלתחות בקאנטרי, אתה גם עם כפכפים?
כן. כן. כן, 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 כן.
אני לא, אוקיי.
לא, כי שם זה, מה זה, מלתחות... מלתחות בקאנטרי, תמיד גם יש להם ניקוז משותף, נכון?
כן, 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 לא,
הכל
גם...
הכל כזה מצטבר לתעלה כזה בקצה, וזה הכל זורם ביחד, ותמיד יש גם מתח... המחיצות הרי לא סגורות, מתחת,
אתה מקבל את
נתזים, אוקיי. בדיוק. מלתחות בקאנטרי זה המשכה הישיר של המשתנה. בגדול.
לא משנה כמה הקאנטרי הוא טוב.
במשתנה יחף.
בעלי מביא איתו ערכה, מספרי ציפורניים לרגליים, מכונת גילוח, סכין, ממש ערכה, כדי לעשות גילוח של שעה וחצי, העיקר שזה יהיה בבית המלון ולא בבית מפאת הלכלוך.
אז מה, הוא בא ללכלך כאילו מקום אחר? זה העניין.
היא לא אכפת לך בבית מלון, כי מישהו אחר מנקה.
סבבה, אבל מה, נסעת כבר
לחול? מה זה כל הטקס הזה גם של הגילוח?
שר, זה יש אנשים שלא מעלים אותם על מטוס עם דברים כאלה שמוזים לך במזוודה.
לבין הזוג שלי אובססיה למשקל עתיק, כי הוא עשה פעם לפני 12 שנים את שביל ישראל, וזה נורא חשוב. ולמרות שיש לנו 3 ילדים ומיליון תיקים, ערב לפני הטיסה הוא יושב וגוזר את כל החלקים המתחתיים שבסביב לתרופות, וכך נשאר רק העיגול עצמו עם הכדור. זה לוקח שעות ומוריד אולי גרם אחד.
מה? אולי הוא צריך כדור לזה?
בוא נתרכז בתוכן של התרופות.
כן, מה נקרא, הסתכל במה שבתוך הקנקן ולא מחוצה לו.
לבן זוג שלי יש קטע שהוא ממש נערך לקראת הספות בנדבג וסביב למזרקה, הוא ממש ממש רוצה לתפוס אחת, הוא מזניק אותנו כמו משוגע ברגע שעוברים את הבידוק.
זה חמוד, אני אוהב את זה.
למה?
זה, כי יש פה את העניין של גם הטקסיות, אבל גם הנוחות, כאילו באמת שאתה אתה רוצה להרגיש בנוח לפני הטיסה, לפני האמרה.
אבל אני תמיד אוכל לפני טיסה, אז פשוט יושבים איפה שאוכלים, יש תמיד מקום שם.
לא? שם אתה הולך יחף?
רק בשירותי.
בת הזוג שלי מביאה איתה את השקיות מהשירותים של בתי מלון באירופה. זה שקיות חדשות שמתאימות לארוז סנדוויצ'ים בבוקר וככה יורזת. בתכלס זה מיועד לארוז את הנייר קאקי.
שקיות ממה? אבל שקיות של מה?
איפה לקבל את הסוג? שקיות. שקיות של הפחי השפעה של הבתי מלון?
כן.
היא מוציאה מהפחי השפעה
לא,
את השקיות הריקות?
לא, אולי יש כאלה שקיות, לא יודע.
מה, שנותנים להחליף כאילו?
איזה שקיות מקבלים בבית מלון? מה, כמו שיש ברכבת שמתחת לשולחן? כאלה קטנות כאלה?
לא יודע, אולי...
איזה מלון לטיול הולכים? הולכת, אני גם אולי אלך לשם, ככה שקיות חינם.
כן.
כשנוסעים לטיול בעלי בסוף כל יום עובר על התמונות, מוחק הכל, ומשאיר תמונה אחת מנצחת.
איזה מעצבן.
תראי, אני לפעמים אוהב לעשות אלבומים מודפסים. מה זה לפעמים? אני תמיד עושה, אחרי טיולים משפחתיים כאלה גדולים, אני תמיד עושה...
כבר עשית עכשיו?
עכשיו עוד לא. עושה אלבום עכשיו. העניין הוא באמת שהקטע הקשה מכל זה למיין את התמונות, כי אתה חוזר מטיולים במיוחד ארוכים עם אלפי תמונות.
כן, אבל אחד, להשאיר אחד כל יום.
אחד ביום זה קיצוני.
ממש קיצוני.
למרות שבסוף אף אחד לא מסתכל הרי על האלבומים, ואם אתה מאמיס יותר מדי על אלבום מודפס, אז במילא מדפדפים, ולעשות אלבום שהוא נגיד תמונה אחת גדולה בעמוד, הוא הרבה יותר מרשים או ויזואלית נכון אפילו.
מעניין.
אבל למחוק את התמונות, למה? כאילו למה צריך למחוק את התמונה? אפשר פשוט לסמן אחת. הוא צריך להשמיד את ה...
את הראייה. לא יודע, איך תדע מה נעשה שם, אני לא יודע.
יש לה DNA מיטוכונדרי.
בעלי מתרגש לראות זריחות בכל מיני ארצות, גם כשאני טסה איתו לחופשת בטן גב, הוא מתעקש להתעורר מוקדם ולהעיר אותי. כשהיינו עוד זוג טרי, הוא הצליח להדביק אותי בהתרגשות הזאת, היום אני מסובבת את הגב ונשארת לישון.
כאילו זה בסדר, אבל מה אתה מעיר אותה?
זה גם לא אומר שהחדר שלהם פונה מזרחה בדרך כלל, כן?
הוא בטח מתעקש על זה. הוא בטח גם אחד שאוהב לקחת טיסות בוקר וחייב לשבת ליד המטוס, ליד החלון.
שזה מגניב לראות הזריחה.
כן, אבל אתה יודע, כאובססיה זה...
כאובססיה זה פחות טוב.
כל חופשה בתוכנית בחול בעלי בודק בגוגל מפס איפה מועדון הקרוספיט הקרוב, הוא מתאמן 5 פעמים בשבוע, מתכנן לוז אימונים, הורס את הנעליים ובסוף מוצא את עצמו מתגלגל בבופה מהסטנד של הבייקון לסטנד של הקינוחים, הוא לא עושה.
הוא לא עושה, זאת אומרת, הוא נערך, אבל לא עושה בסוף. אני לא, אני באמת, יש לי אנטי, לא אנטי, אבל אני לא מבין למה אנשים נוסעים לחופשה ועושים ספורט.
לא, זה כיף, זה כיף לרוץ. אני מאוד אוהב לרוץ במקומות בעולם. מה זה, גיוון, כאילו, זה חוויה.
כי אתה רוצה לרוץ מרתון.
בדיוק. אבל זה כיף, זה כיף לרוץ בחול, זה כיף. אני מודה שהמון פעמים לקחתי נגיד נעלי ריצה ולא רצתי אף פעם, כי אין רק כוח באמת לקום מוקדם, לצאת לפני כולם, לחזור לפני כולם, זה. אבל כשכן זה קורה, זה מאוד
כיף. יפה שאתה חושב על זה, אני כרגע חושב איך אני מגיע לאוטו.
בעלי לבש מכנסי דגמח קצרים מגל הכמות כיסים ונעלי ספורט רק בטיולים בחול. בארץ לא משנה לאן הוא הולך, תמיד כשהוא יוצא מהבית הוא ילבס מכנסיים ארוכים או ג'ינס, אף פעם לא קצרים.
כי אתה מאוד צריך כיסים בחול.
כן.
לארנק, לטלפון, לדרכון, לזה, כן.
וכיסים גם סגורים, עם ריצ'ראט, ושיהיה בטוח.
כן.
בת זוגי תמיד רושמת בהערות שיש לה יום הולדת או ויום נישואים בשביל הטבות.
בהזמנה של הבתי מלון.
תמיד יום הולדת.
לא יכולים לסיים איזה טון מכוער.
היה נחמד עד עכשיו.
למי ניתן את הפרס? אני חושב ששוב, אם חיפשנו הרגלים מוזרים, כן? אז אולי לזאת ש... מתקלחת עם קפקפים ועומדת על מגבת במקלחת עם הקפקפים.
שזה ספציפית גם כאילו במלונות בחול, אתה משאיר חוסר אמון.
או ההוא שגוזר כדי להפחית את המשקל.
זה הפרעה, אני חושב שהוא צריך...
לא, לתת לו?
כן, כן.
טוב. אז להוא שגוזר את המתכת...
לא, הוא שהוא בודק שהמשקל יהיה במקום הנכון, עד כדי כך שהוא גוזר את המתכת של התרופות.
שזה באמת מוריד גרמים בודדים.
Okay.
אז מי ששלחה את זה על בן זוגה, מקבלת כרטיס סים, כרטיס סים וולד 8 עם 60 דקות שיחה ו6 ג'יגה גלישה, וגם 200 שקלים לקניות. זה מתנת וולד 8, טסים לאירופה וארצות הברית עם חבילת סלולר בפחות מחצי המחיר, 60 דקות שיחה, 6 ג'יגה גלישה, רק ב-99 שקלים להשיג בסניפי הדואר ובאתר וולד 8. Anyway!
O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
בוקר טוב, אביה פרחי, מה העניינים?
בוקר
טוב. היי אביה. בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור. וואי, שרון, חשבתי עליך, אתה יודע?
עליי?
כן.
למה?
נועה נבחרה לאירוויזיון. אז אמרתי לעצמי, יו, אתה אוהב אירוויזיון, אני אוהבת את נועה. יהיה לנו הרבה על מה לדבר.
יהיה קונקשן. אני חושב שזו בחירה שמחזירה קצת את ההוד וההדר. לבחירות של אירוויזיון.
זו הבחירה הביתרית.
כן, כן. אני רק רוצה להגיד שאני מתה על זה שאמדורסקי התחיל להתלבש. מתה על זה.
אתמול הוא היה עם איזה גופייה צהובה כזאת, נכון? לא, היה עם משהו צהוב וגופייה.
הוא היה עם המון דברים. הוא היה עם הרבה, גם רואים שזה כאילו פרק ראשון, זה חתוך מכל מיני תוכניות שצילמו. זה היה כזה המיטב של כל האוטפיטים שנראה. ובאמת, הוא... אני מתה על זה, זה נראה שהוא נהנה, כאילו יש הרבה אנשים שצוחקים על זה ברשת, אבל די, נו, מה, הוא כבר בא, הוא מתלבש בהתאם למעמד בעיניי, ואני מתה על זה, על אנשים שמתלבשים כאילו
את גם אוהבת להתלבש, וכל מה שאני רואה את הכתבות שלך, או זה, את תמיד עם הצהוב, עם הירוק, עם איזה, נכון?
אני אוהבת להתלבש, כן, לא, אני... ביום יום אני שחור, אני לובשת שחור, שחורים, אבל כן, לא, אני משקיעה בזה את הזמן שלי, ואת הכסף שלי,
בסדר.
מעניין אם הוא עכשיו כבר נחשב למתלבש הטוב ביותר בגזרת אמדורסקי.
כן.
כבר עכשיו?
כבר עכשיו, כבר עכשיו. ניצח.
נונו, הוציאה את האלבום שלה אתמול.
אהבתי מאוד שהיא הוציאה אלבום.
כן,
שיש את הקונספט הזה עדיין של אלבום, התחלה, אמצע סוף, שירים.
לגמרי.
חלק להיטים, חלק יהיו אולי, חלק לא.
זה קונספט שחוזר, שלגמרי חוזר בגלל עולם הסטרימינג, שבעצם סטרימינג מעודד אותך לשמוע
שירים בודדים.
שירים, כן, לא, שירים ברצף.
כן, אבל תמיד מתוך פלייליסט, תמיד עם איזה אלגוריתם, תמיד זה, כאילו להיכנס, לשמוע אלבום.
כשאתה מוציא אלבום, זה בהכרח מרים גם לשירים האחרים. אז אתה קודם כל מוציא סינגלים, זה די כאילו מה שהיה.
כן.
ואז זה מושך אנשים, ואז באמת, בגלל שזה עולה אלבום, אז אתה ממשיך לשיר הבא.
כן, אבל פעם, נגיד אם היית קונה דיסק, אוקיי? אז היית מכניס אותו לקומפק דיסק, או תקליט, או קסטה, או מה שזה לא היה, וכבר זה היה, זאת אומרת, זה כבר היה שם פיזית, היום ברגע שאנשים מוצאים אלבום, וזה הכל בספוטיפיי, או אפל מיוזיק, או
באוויר.
אז אתה בשנייה, בלחיצה אחת, כבר אף משם, כי אין לך את הסבלנות, את הנכונות.
יש כאלה שיש להם.
להשקיע ולהכיר, הרי להכיר שירים לא מוכרים, זאת עבודה קצת.
אני לא מסכימה, יש כאילו, תחשבו שדרייק מוציא באמת, או קניה, מוציאים אלבומים במין דרופ כזה של היום יצא אלבום, יש איזה 20 רצועות, וכולם כאילו, זה מין אירוע.
נכון, אבל אני חושב שאלה היוצאים מהכלל דווקא, אני חושב שכל קונספט האלבומים הוא מאוד דאח בשנים האחרונות.
לסטטיק וביני אין אלבום, נכון?
לא חושב שהם הוציאו אפילו אחד, יש להם כל מיני מיני, זה...
כן, אבל היה הרגע שהם הוציאו אלבום עם כל האפס מאמץ והשטאפים, היה מין אלבום.
אבל רק עכשיו, הנה, זה עניין שזה חוזר.
לא, הקונספט...
גבי ערכים.
הקונספט דאח, וזה טוב שיש כאלה שמחזירים אותו או משאירים אותו בחיים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל מה ש... אגב, יש שם שיר שממש טוב, בשם COVID-19.
מצחיק.
כן, כן. באמת, זה אלבום נהדר, ואיזה כיף שהיא הביאה, כאילו מין סאונד... שהוא רק שלה, והוא חדש, והוא מרענן, ואפשר לאהוב את זה, אפשר לשנוא את זה, אבל באמת שאי אפשר להתעלם מנונו, אי אפשר. הטרק האחרון באלבום הוא מרגש, כי מדובר בקאבר לסוד, ומשתתפים בו גם אדם.
וגם רוני סופרסטאר.
וגם רוני סופרסטאר וגם נונו, אבל הסגירה במעגל האמיתית היא מתחבאת בקרדיטים דווקא, כי את האלבום... הפיק הילה אשדות של נונו. הילה אשדות הוא
הבן של יזהר אשדות.
בדיוק.
שהפיק את האלבום לאדם.
נכון, והוא הפיק והלחין את השיר המקורי בביצוע של אדם. אני חושבת שמדובר כזה, זה גם סוגר את האלבום, זה מין כזה העברת שרביט.
וזה ביצוע טוב, ביצוע יפה.
זאת אומרת,
הם הקליטו מחדש, גם...
כן.
גם אדם, כן? כאילו באו לאולפן, הקליטו את רק שירה מחדש?
הקליטו מחדש.
מה שאהבתי אצל נונו, שאפרופו, כאילו הכל חדש, ובאמת, היא כאילו הכי חדשה ומגניבה והכל, אבל הקליפ לקיוט בוי, הרי זה הכל מחווה למרלין מונרו.
נכון.
לא רק בלונדיניות.
זה היה בגאווה. האמת היא שקיוט בוי לא באלבום.
לא באלבום?
הוא לא באלבום. כן, אבל אני חושבת שזה... שאלבום כיחידה מספר משהו, וקיוט בוי זה כאילו מין באמת שטאפ גאווה כזה שהיא עשתה. שזה גם קטע, זה גם...
מעניין אבל למה לא הכניסה את זה.
אולי זה בסייד בי.
בי-סייד.
בי-סייד.
תגידי, אבל האלבום הזה יצא גם פיזית? על דיסק או תקליט או משהו כזה, או שהוא רק בסטרימינג?
הוא רק בסטרימינג כרגע.
אז אפשר להכניס גם את קיוט בוי, זה סתם לערוך כאילו את מה שמוגדר שם כאלבום, אם היא רוצה, כן?
אם היא רוצה, אבל אני חושבת שיש איזושהי מחשבה מאחורי זה, זאת אומרת, אלבום מספר סיפור, אני מרגישה שגם פה הוא מספר סיפור, יש שם כל מיני קטעים שהם קטעים של באמת, יש קטע שהוא 0.206, ככה קוראים לו, וזה פשוט הקלטה קולית של 6 שניות שהיא עשתה, והוא כן מספר סיפור, יש כאן חשיבות לשירים ולסדר שלהם ולאיך שהם מונחים.
אני קצת גאה בעצמנו שדי מהראשונים השמענו את בנים, די מהראשונים, את השיר הראשון, כן.
נכון.
די מהראשונים בארץ.
אני חושבת שאני העליתי את זה, לא רוצה לקחת קרדיט, אבל אני אמרתי, כן, אנחנו נחזור אחורה.
אוקיי, סומך עליי.
אני אהיה שופט.
למרות שיש פה טרנד עכשיו של שוד קרדיטים.
לא, 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 לא.
אני רק אגיד שאני לא, ואני אפילו לא יודע איזה שיר זה. בסדר, לא. אני לא חושב שאני יודע אפילו איזה שיר זה. אז מה, עד כדי כך. אני לוקח לכם את ה...
נראה לי שאני לא טובה עם בנים, כי לא הייתי עם בנים כבר 3 שנים.
לא, לא.
מרגיש לי שאני...
לא, מכיר אחרים, לא.
מרגיש שאני לא טובה עם בנים, כי לא הייתי עם בנים כבר 3 שנים.
לא, לא.
וואו.
את השאר אני מכיר, אבל ספציפית את זה לא עבר לי.
טוב, שיר טוב. ומרגי מקום ראשון בספוטיפיי בישראל, האם זה קשור אליכם?
שכנענו אותו פעמיים אתמול.
תגידו לי, מה יש לכם? תגעתם?
הוא נורא נוח מבחינת זמנים.
נכון, נכון, זה נכון. אז כן, הוא שתי דקות, זה בול כזה.
דקה 58 אפילו, נדמה לי.
זה הכל הזה, השיר הזה סינה לנועה. הוא אמר מה?
כך אומרים.
הוא אמר. הוא אמר, מה? אמר, אמר.
הוא אפילו אמר שהוא שלח לה הודעה.
מה, להכין אותה כאילו מזה שהולך לצאת?
כן, להכין, להגיד לה, והיא הגיבה בסדר.
שיהיו שניהם באירוויזיון?
עכשיו היא, שוב, שהיא הוד והדר ממלכתיים באירוויזיון, אני לא יכולה כאילו להתקוטט פומבית סביב הזוטות האלה.
שיהפכו אותם לזוג באירוויזיון, וזה יהיה כמו שרי צוריאל ומוטי גילדי.
יאללה, חייבים לסיים, אבל...
חבל, שיחה נחמדה.
כן, מאוד נחמדה, אפשר לעשות שיחת ועידה תכף.
בוקר.